מתפתח, וההשלכות הללו, ככל שהן יותר גדולות, הוא יותר רחוק מעצמו. הדברים הללו מובנים, בסדר, זוכרים אותם? יש תובנות, שאלות על הדברים הללו? מעולה. בספר במדבר, כתוב כך, על מעבר בין תהליך גדול מאוד מאוד שקורה בעם ישראל, וידבר השם משה לאמור, קח את הלווים מתוך בני ישראל ותיארת אותם. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו לקחת לגיון של מלך, לוויים, קבוצה ייחודית בעם ישראל, לתאר אותם לעבודות הקודש. למה? והבדלת את הלוויים מתוך בני ישראל והיו לי הלוויים. אחרי כן יבואו הלוויים לעבוד את אוהל מועד. עם ישראל זקוק לקבוצת עילית כזאת שתייצג את הקודש באוהל מועד. זר לא יכול לבוא לשם, וכשזר מגיע אל האוהל הזה הוא נפגע, הוא חוטף. לכן זקוקים לקבוצה כזאת, לגיון של מלך, שתנהל את הקשר ואת עבודת אלוקים. הלוויים הללו הם מיוחדים, אבל השאלה למה דווקא בהם בחר הקדוש ברוך הוא מכל עם ישראל. התורה מסבירה, נתונים אלה מלי, הם אני מתוך בני ישראל, תחת פטרת כל רחם בכור, כל מבני ישראל לקחתי אותם לי. כי לי כל בכור מבני ישראל באדם ובבהמה, ביום הקוטי כל בכור בארץ מצרים, והגדשתי אותם לי, ויקח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל. אז התורה מדגישה פה שוב ושוב ושוב ושוב, שלגיון של מלך הזה של הלוויים, הוא תחת הבכורות. תחת זה שהקדוש ברוך הוא הציל את הבכורות במצרים, הוא לא נתן למלך המשחית לפגוע בהם כמו שנפגעו בכורות המצרים, ולכן הוא מחליף עכשיו את הבכורות שנתקדשו בלוויים. השאלה הגדולה זה למה צריכים את ההחלפה הזאת לכאורה שיקדש את הבכורות עצמם. הבכור יש משהו מאוד מיוחד, מאוד מאוד מיוחד, שבכל בית יש בצורה טבעית נציג של הקדוש ברוך הוא בבית. יש בכל בית בכור, וברור שאין בכל בית לוי. יש הבדל גדול מאוד בין זה שהקדושה של הקדוש ברוך הוא מופיעה בשבט ייחודי אחד מיוחד, שבט לוי, שזה מאוד מיוחד שיש שבט כזה שעובד את הקודש, אבל זה שונה מאוד מאוד מכך שכל משפחה, כל בכור, קשור בצורה משמעותית על הקודש. שיש בכור בכל בית, אז הכוונה שבכל משפחה, בצורה טבעית, יש נציג שנשלח לאוהל מועד, שעובד את העבודה, שמקשר את עם ישראל אל הקודש. אתם יודעים שהרמב"ם כותב שכל בית צריך להעמיד לעצמו תלמיד חכם, שיקשר את הבית אל הקודש כמו שהיה בזמן הבכורות. שכל בכור היה אחראי, אמון, על המפגש עם שם השם. לכאורה זה הרבה יותר טבעי. זה הרבה יותר קרוב, זה הרבה יותר חכם. למה הקדוש ברוך הוא משאיר את קדושת הבכורות בצד ומקדש שבט שהוא חשוב, הוא יקר, אבל השבט הזה הוא לא קשור לכל עם ישראל, הוא פרסונלי, הוא שבט אחד בתוך עם ישראל, הוא לא קשור אל כולם. למה? בגלל שהבכורות נפלו בהם. אומר פה המשך חוכמה, הדברים ידועים, קח את הלווים תוך בני ישראל. בפרשה הזו, בדברי השם נדבך, נאמר 13 פעמים בני ישראל לרמז שהיו ראויים לכלי עבור העגל, רק הלווים כינו לשמו את ברך ונתכפר להם בי"ג מידות של רחמים שהזכיר משה, זה לכפר על בני ישראל. קרה דבר קשה מאוד בחטא העגל, עם ישראל כולו נפל, היה צריך להשחית את כל עם ישראל, חוץ מבני לוי. ולכן הקדוש ברוך הוא מקדש את בני לוי תחת הבכורות. הדבר הזה עדיין לא עונה על השאלה. למה הבכורות נופלים? מה קרה בבכורות שלא צריכו לעמוד בעגל? אם זה רק משהו טכני, אין טכני בתורה, אין מקרה בחיים, וכל שכן בתורה חינך אותנו המהר"ל. אם זה משהו טכני, לא יצויר. אז גם הלוויים בסבב הבא, הם גם יפלו. הם גם לא יצליחו. עכשיו הלוויים הצליחו לעמוד. עכשיו הלוויים לא חטאו. הם לא חטאו בעגל, אבל הבכורות כן, ולכן הוא מחליף. מי אמר שפעם הלוויים לא יפלו בעצמם? מה ההבדל המהותי בין בכור לבין לוי? המדרש רבה מתאר את העיקרון הזה שהוא לא במקרה הגיע שעם ישראל קשור אל קדושת הלוי ומחליף אותה בקדושת הבכור. קח את הלוויים זה שאמר כתוב, השם צדיק יבחן. אין, הקדוש ברוך הוא מעלה את האדם לשררה עד שבוחן ובודק אותו תחילה. וכיוון שהוא עומד בניסיונו, הוא מעלה אותו לשררה. כן, אתה מוצא באברהם אבינו. ניסהו הקדוש ברוך הוא בעשר ניסיונות ועמד בהם אחר כך ברוחו שנאמר והשם ברך את אברהם בכל. כן, ביצחק ניסהו בימי אבימלך, פרשת השבוע שלנו, ועמד בניסיונו. ואף שבטו של לוי, נתנו נפשם על הקדוש ברוך הוא, על קידוש שמו של הקדוש ברוך הוא, שלא תתבטל התורה. בשעה שהיו ישראל במצרים, מעשו בתורה ובמילה, והיו כולם עובדי עבודה זרה. כל עם ישראל עובד עבודה זרה. ושבט לוי, כולם צדיקים היו. והיו עושים את התורה שנאמר, כי שמעו אמרתך זו תורה, אמרתך ימצורו זו מילה. ולא עוד אלא משעשו את העגל, לא משתתפו שם שבטו של לוי, שנאמר, ויעמוד משה בשער המחנה, ואספו אליו כל בני לוי. כיוון שאמר להם, משה שימו איש חרבו על יריחו, מיד עשו כן ולא נשאו פנים. כן, משה מברכן, אומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, את אחד לא ידע. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שהיו כולם צדיקים, ניסה אותם, עמדו בניסיונם, שנאמר, אשר ניסיתו במסע, מיד אמר הקדוש ברוך הוא, היו לי הלוויים לקיים אשר נאמר, השם צדיק יבחן. קדושת הלוי עוברת דרך ניסיונות. הניסיונות הללו הופיעו בשני שלבים. שלב ראשון זה במצרים. עם ישראל במצרים עובד עבודה זרה, כולם שטופי עבודה זרה, שוכחי תורה, מיוחד, יש מדרשים שמורים אחרת ביחס לעם ישראל במצרים. אבל המדרש הזה ככה בתנחומא מלמד, שרק שבטו של לוי נשמו נפשם בכפם, לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא, שלא תיבטל תורה. ולכן גם תורה וגם מילה הם הקפידו. דבר השני זה בעגל. מה הניסיון בעגל? אחד שהם לא חטאו בעגל עצמו. ושתיים, דבר יותר רחב, חוץ מהנפילה בעגל, זה שמשה רבנו אומר להם, קחו חרבותיכם להכות את עם ישראל בלי משוא פנים. את מי הם מכים? את האחים שלהם, נכון, את קרובי המשפחה שלהם, את עם ישראל, את הרחוב שלהם, את העם שלהם. למה בזה נראה הכישרון של שבט לוי? למה זה הכישרון של אדם קדוש? לכאורה, זה משהו שהוא מאוד 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 ייחודי, מאוד מאוד לא שייך דווקא למושג קדושה, לעיקרון הזה של המושג קדושה. מה יש כאן שמתאים יותר מבני הבכורות? בסדר? מובן מה אנחנו מבררים? כן.
יש מעמד לאחות בכורה?
היום אין בכלל מעמד
הדבר.
בצד המהותי, ודאי שיש. בצד החינוכי, מהותי, ודאי. גם בכיבוד הורים, לרוב הדעות, אדם צריך לכבד את האחי הגדול וגם את אחותו הבכורה. שתי עוד שחולקות, אבל בגדול. בצדי, בשולי הדברים. בסדר? וידבר השם אל משה, אני ממשיך בפסוקים, איך מקדשים את אנשי הקודש הללו? וזאת אשר ללוויים מבין 5 ו-20 שנה ומעלה יבוא לצוות צבא בעבודה תועל מועד, ומבין 50 שנה ישוב מצווה עבודה ולא יעבוד עוד. משרת את אחד באוהל מועד לשמור משמרת ועבודה לא יעבור, ככה תעשה לוויים לשמורתיהם. לוקחים את הלוויים כאנשי קודש באוהל מועד, הזמנים הם מאוד מאוד מיוחדים, תיאור הפסוקים מאוד מאוד ייחודי. הפסוק הראשון אומר, זאת אשר ללוויים מבין 5 ו-20 שנה ומעלה יום לצוות צבא בעבודת יבוא לצוות צבא בעבודת אוהל מועד. לוי מתחיל את העבודה שלו מגיל 25 שנה ומעלה. הדבר מאוד פלאי, נכון? למה הוא פלאי? בגלל שמה? כל עם ישראל ב-20. עם ישראל צבא מלחמה. צבא מלחמה, כל הבא לצוות צבא, הוא מגיל 20. לוי, גם אם הוא נלחם, זה לא העבודות המרכזיות שלו. הוא הולך לאוהל מועד. מה עושים באוהל מועד? מה זה עבודת המשכן? במשכן, במדבר, מה עושים, ידידיי? מה עושים? קורבנות גם, זה גם במקדש, לא רק במשכן.
לומדים תורה,
במשכן. אין עדיין תורה, מה עשו במשכן? סוחבים את המראה, מפרקים אותו, סוחבים את זה הקודש, בונים אותו. עגלות, נכון, מלאכת תוצאה, ראיתם? הלווים, אחד לשני. זה מה שהתפקיד שלהם. לקחת ולדאוג שזר לא יקרב. אז למה גיל 25? הוא צריך הרבה כישרון, צריך הרבה כישרון כדי להיות איש הובלות. אבל לא עד כדי כך. בסדר? אתה לוקח מישהו תכלס, יש לו את הידיים הנכונות, הפיזיות הנכונה, גיל 17, 18, רץ לעשות אחלה עבודות. זה מספיק, למה צריך מגיל 25? מה יש שם? גם הזמן העבודה שלהם, תראו, מבין 50 שנה יש שום מצווה עבודה ולא עבודות. פנסיה מוקדמת. זה גם מתחיל מאוחר וגם מסתיים מאוד מאוד מוקדם. פשט הפסוק לא יעבוד עוד מגיל 50, זהו, הוא לא עובד. תורה ממשיכה. ושירת את אחד באוהל מועל לשמור משמרת ועבודה ולא יעבור. ככה תעשה להם משמורתיהם. אלא מה הוא עושה מגיל 50? שירת את אחד באוהל מועל לשמור משמרת ועבודה לא יעבוד. ננסה להבין מה זה רש"י מסביר פה. מבין 5 ו-20 אומר רש"י, במקום אחר אומר מבין 30 שנה, כיצד? מבין 25 שנה בא ללמוד ההלכות עבודה ולומד 5 שנים, בין 30 עובד. מי שחשב שגיל 25 זה מאוחר, אז רש"י מביא בשם חז"ל שהעבודה מתחילה בגיל 30 בכלל, מגיע בגיל 25, ואז לא משנה שהוא כבר ישיש, נכון? בלי עבודה, המון שנים. אז הוא לומד 5 שנים נוספות את מלאכת עבודה, הקודש. ושוב, טעינו, נכון, למה צריך כל כך מאוחר? ואיך אפשר ללמד 5 שנים לסחוב דברים, נכון? סוחבים דברים. זה טכניקות, אתה קצת משתפשף. בקיצור, לא צריך לזה, לא כמה שנות לימוד, דבר מאוד מאוד פשוט. אתם יודעים מי המומחים בהובלות. דבר מאוד מאוד פשוט. מכאן לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו ב5 שנים ששוב אינו רואה. חז"ל לומדים מזה משהו מאוד מיוחד. תלמיד שראה סימן יפה במשנתו, 5 שנים יש לך. לכל הדעות זה שיעורי. זה 5 שנים ככה הזמן של התקלות, התקלמות. אם זה לא הולך, אחרי זה בסדר. תמשיך הלאה. אבל למה מפה לומדים את זה? סימן יפה. ולא יעבוד עוד עבודת מסע בכתף. 20 שנה, מגיל 30 עד 50, אדם עובד עבודת מסע בכתף, כמו שאמרנו. אבל אז הוא חוזר לנעילת שערים ולשאיר ולטעון עגלות. יש פה איזה משהו מיוחד. מצד אחד הוא טוען עגלות, אבל הוא לא נושא בכתף. מה הוא עושה? הוא שומר על השערים. הוא נהיה שוער, שומר בגיל 50, בשיא השיאים. זה דבר שני שהוא עושה, דבר שלישי זה הוא שר. הוא שר בבית המקדש, במשכן. הדבר הזה הוא גם צריך הסברה, נכון? למה צריך זמרים ושוררים? למה צריך מוזיקה בבית המקדש, במשכן? מילא אדם עושה איזו פעולה משמעותית, חשובה, אבל למה צריך להיות משוררים? מה התפקיד של המשוררים בבית המקדש? איזה ערך יש להם? מה, אם לא תהיה שירה, אז יעבדו פחות טוב. אנחנו זוכרים שאלה אנשי הקודש. אנשי הקודש שלנו הם אנשים שמתחילים את החיים בגיל 25, ולומדים 5 שנים, ועובדים רק 20, ובגיל 50 פורשים, כדי להיות זמרים ושומרים. במבט פשוט זה נראה מאוד 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 בטלני. לכאורה, איש קודש זה לך לך של אברהם אבינו. איש קודש זה אדם מלא אמביציות ותנועה והתחדשות. תן לו כמה שיותר מהר, נכון? בין 5 למקרא, 10 למשנה. הוא כל הזמן תנא בונה לנו לוזים מאוד מאוד עשירים לחיים, מאוד מאוד אינטנסיביים. לא לחוצים, אינטנסיביים, נכון. התקדמות. בגיל 25 הוא מגיע ו5 שנים לומד ו20 שנה סוחב. ואחר כך נהיה איזה שומר או משורר כזה, זמר כזה. איך זה קשור אל הקודש? ולמה חשוב להביא את זה כאן בקשר אל הבחורות והמפעל שלהם? כיוונים, תובנות?
אבל מה עם הכהנים? יש להם לוז אותו דבר?
הכהנים זה נושא עבודה. זה התפתחות עוד יותר בהמשך, דרך הארון. הלווים. כיוונים, מחשבות, השאלות שהצפנו, תובנות. שעה קשה, אה? אחרי שבת חיי שרה. שכתר, אולי תעשה מגש קפה ככה פעם הבאה לכולם. וגם לרב, שנצליח לעמוד. טוב, אני יכול לעמוד, אתם לא... טוב, בעזרת השם. ננסה לגעת בדברים. עם ישראל באמת, בקשר שלו לריבונו של עולם, הקשר הוא מאוד מאוד טבעי. כחלק מהקשר הטבעי הזה, הקדושה התבטאה בתחילת הדרך בצורה כזאת שבכל בית יש נציג שהיה צריך לשמש את הקדושה הזאת. כל אחד ואחד את ראשית עונו, בכור. זו היצירה הכי הכי בשלה, הכי משמעותית. לא, אני לא באמת רוצה.
אני לא נראה, אני
נראה. אני רואה. אני בשביל החבר'ה. הסתבכתי. את ראשית עונו, את ראשית היצירה שלו, את הברכה הכי גדולה שיש לאדם, את זה הוא נותן לבית המקדש. לא לבית המקדש בצורה של פיקדון, אלא בצורה של עבודה. יש איתה כוח, יש בזה משהו אדיר, משהו מאוד מאוד גדול, שכל משפחה ומשפחה בעצם קשורה, אמיתית, אל הקודש. קשורה בצורה ישירה. זה כל כך טבעי, זה כל כך מתבקש, זה כל כך גדול, שארוחת ערב נעשית עם אחד מהעובדים באוהל מועד. אחד עובדים במשכן. מה היה לך היום? ככה משה אמר. זה מה שלמדנו, זה מה שדיברנו. עם ישראל פוגש את הקודש בצורה מאוד כירורגית, מאוד מאוד משמעותית. כל בית קשור בטבור שלו אל בית המקדש בצורה כזאת שראשית העון, ראשית הכוח, בכור זה לא עוד אחד בבית. בכור זה האדם שהולך לפרוץ אל החיים, שיגלה לכל בני הבית כמה כוחות יש בהם, כמה ברכה משמעותית יש בהם, כמה הוא יכול לצאת אל החיים ולבנות בניינים ולעשות פעולות. נכון, שילד יוצא, ילד ראשון יוצא הביתה, אז הרבה פעמים הבחירות שלו משפיעות על כל הבית. נכון, אם יש בית שמישהו מתגייס לפני ישיבה, ישירות, הבכור של הבית ככה, אז בסוף מי שרוצה לפרוץ וללכת לישיבה זה משהו חדש, משהו משמעותי, זה לשנות קצת ממה שהעולם מכיר. ילד יוצא לפנימייה, זה שמישהו מתעורר אחר עושה את הפנימייה זה טבעי, הרבה פעמים שאנשים הולכים לבית מדרש וטוב להם, ששאר תראה לך, אז אחר כך מגיעים כל הילדים אחר כך. זה טבעי שמשהו טוב, שמשהו, אתה רואה איזה צמיחה, איזה גדילה טובה אצל מישהו, ובצורה אמיתית זה נמשך, בכל יש לו השפעה אדירה, ישירה על כל בני הבית, גם על ההורים בעצמם, לתת לו פי שניים. הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה, למה דנים לו פי שניים? חלק מהדעות בגלל שהוא ממש עוטף עם ההורים בגידול של הבית. שדמות כזאת קשורה אל הקודש, זה פועל פעולות אדירות על כל הבית ויש לזה ערך משמעותי וגדול. אבל יש בזה גם חיסרון. החיסרון של המציאות הזאת של הבית, הוא מתחיל בכך שבכור דווקא הוא איש הקודש, וזה שבסופו של יום, תודה רבה, בסופו של יום, שבאך. בסופו של יום המציאות הזאת, סליחה, בסופו של יום המציאות הזאת היא לא טבעית, שבכור נבחר בלי שום תהליך מהיום הראשון, היסודי שלו, לבוא ולהשתייך אל בית המקדש, אז אדם לא רואה את הקשר אל הקודש כמשהו שהוא צריך לבנות. הוא נולד אל תוך מציאות כזאת ברורה, תוך מציאות כזאת ודאית. ולכן ביום, שנייה רגע, ולכן ביום פקודה, ביום של קושי, אז הוא לא התנוסס לעמוד בניסיון. כשמגיע העגל, כשמגיע המציאות הזאת של הסיבוך של עם ישראל, זה לא סיבוך טכני. חטא העגל לא נבע מזה שאנשים פעלו פעולות רעות בלבד. חטא העגל נבע מתוך ציפייה למשה רבנו, כמו כל עבודה זרה. שהיא מתונפת והיא מגועלת והיא משחיתה את העולם, אבל ביסודה היא נובעת מתוך רצון לעבוד, רק לעבוד בזרות, מתוך רצון לקרבת אלוקים, שהעולם אין לו את אברהם אבינו, אז הוא עובד את הפסלים, הוא עובד את המציאות הנמוכה והשפלה הזאת. זה משהו שהוא בסיסי ביותר, זה משהו שהוא יסודי ביותר, שקיים באנושות. שבכור פוגש את העגל, הוא לא יודע להפריד בין דבר גדול לדבר קטן. הוא נמשך גם אל העבודה, הוא רואה את התביעה המוסרית, הטבעית של האדם לאלוקים, אז הוא נגרר גם אל המציאות הזאת של העגל. שם הלווים מחזיקים מעמד. מה הכוח של הלווים מול הבכור? יש משהו מאוד טבעי שקושר את כל הבית והבכור, יש משהו מאוד מאוד שונה ומתגדל דווקא בחוסר הטבעיות הזאת שנבנית אצל שבט לוי. שבט לוי, בכל תהליך הצמיחה שלהם, אין דרישה טבעית. אין איזו ציפייה טבעית שמשהו יקרה מאליו. הכל, הכל, הכל בנוי בצורה מאוד סיסטמטית, שיטתית, בקשר אל הקודש. הקומה הראשונה זה ששבט לוי עובד רק בגיל 25. רק בגיל 25 הוא מתחיל את העבודה. למה? זה כל כך מוזר. כולם מתחילים בגיל 20. אתה איש קודש, אז תהיה ראשון, תקפוץ למים, תרוץ קדימה, תיקח את המטרות ואת השאיפות הכי רחוק שיש, מה אתה עושה 5 שנים איפה שאתה? שבט לוי, אנשי קודש, בשנים הראשונות שלהם, לפני כל עבודה, לפני כל עשייה באשר היא, גם בקודש, בשלב הראשון, הם מתמלאים, מתמלאים, מתמלאים בסבלנות. הקומה הראשונה של איש קדוש זה שהוא בשיא החיים שלו, בשיא השיאים של החיים שלו, בן 20, בן 20 לרדוף, הוא יודע לקחת משימות, הוא יודע לפעול פעולות, הוא יודע בצורה משמעותית להניע את החיים, הוא לא שונה כהוא זה מעם ישראל בשום צורה שהיא, בשום צורה שהיא, אבל הוא בוחר להפק את החיים המעשיים, את החיים הגלויים, את הצורה שבה הוא יתחיל לעבוד, והוא לא בטלן. מה הוא עושה ב-20 שנה הללו? הוא בסבלנות אדירה, גדולה, משמעותית, הוא עוסק בעצמו. הוא עוסק במפגש שלו עם אלוקיו, בתוכו, עוד לפני שהוא מוציא את זה החוצה, עוד לפני שהוא פועל, עוד לפני שהוא מראה לעולם מה הכישרונות המעשיים שלו, למרות שיש לו המון כאלה. הוא מבין שהעולם הזה, בשביל לבנות אותו בצורה משמעותית וגדולה, צריך קודם כל לפגוש עומק. צריך לזהות את העולם הפנימי שלך בצורה מאוד מאוד רהוטה, ברורה, משמעותית. ואם העולם הפנימי הזה יהיה מספיק משמעותי, מספיק ברור, אז אחרי זה לא יהיה שום עול שלא תוכל לקחת. אחרי 5 שנים הללו של הסבלנות, מפיעות 5 שנים ראשונות נוספות, שהם כל עניין מיליון של שלב של הקשבה. בשביל להסביר למישהו איך לסחוב את הקודש, לא צריך לעסוק פה באיזה משהו שהוא מאוד 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 ארוך ומפורט ומשמעותי וגדול. לא צריך לעשות את זה. תסחוב פה, עושים את הידיים שם, ותראה איך עושים. אבל להרים את הקודש זה לא משהו טכני להרים דברים ממקום למקום. זה לא הובלה. זה לא חברת הובלות פשוטה. להרים את הקודש זה לשאת את קודשי ישראל, זה לשאת את המשכן. בשביל לשאת את המשכן, אדם חייב לבוא עם המון 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 הקשבה, איך אתה בצדדים הגלויים נראה, רק מרים דבר מדבר למקום למקום, אבל מצד האמת, אתה הידיים והרגליים של הקודש. הקודש מופיע דרכך במדבר הזה, עובר ממקום למקום, משלב לשלב. אחרי 5 שנים של סבלנות, שבט לוי, אנשי הקודש של עם ישראל, מתמלאים בעוד 5 שנים של לימוד, של הקשבה. ומתוך המקומות הללו מתחילים 20 שנה של מסע. אנשי קודש הם נושאים את הקודש, זה לא צד טכני, להחזיק את הקודש בשם. יש פה איזה משהו שהקודש, המשכן, מופיע דרכם בחיים, מגיל 20 עד גיל 50. כל הביטוי של הופעת הקודש בעולם, במשכן, בעם ישראל, הוא עובר דרך האנשים הללו, שהם סוחבים ומרימים אותם. בשיא השיאים, בגיל 50, הם מפסיקים את המסע ומתחילים לשיר. שירה זה לא רק קול יפה. היום בעולם שלנו המושג שירה הוא מתגלה, הוא מתחלף עם המושג זמר. זמר ומשורר זה שני עולמות שונים לגמרי, לגמרי של אישיות. זמר זה אדם שנולד עם קול יפה, הוא לא עשה בשביל זה שום דבר. ולרוב הביטויים שלו ומנת המשכל שלו וצורת החיים שלו מבטאים את זה שהקול היפה שלו לא קשור לכל הכישרון הגדול הזה שהוא זוכה לו בעולם הדמיוני והתרבותי שלנו. הרוב זה מאוד מאוד מבייש אותו, מקבלים המון המון אמצעים בעולם כזה, זה משפיל מאוד מאוד. משורר זה אדם שיודע לשיר, לשירה נובעת מזה שאדם לוקח עוד פרט ועוד פרט בחיים, עוד נקודה ועוד נקודה בחיים, ומאמין שהעולם הזה לא פירודי, הוא יודע ליצור מנגינות, מנגינות שקושרות את כל הפרטים בצורה משמעותית. לוי זה אדם שאיש קודש, זה אדם שמתמסר לכל שלב בחיים שלו בצורה מאוד 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 שיטתית. מלאת סבלנות, מלאת נחת, הוא מצפה לקודש. 5 שנים ראשונות הוא מתמלא בסבלנות מתוך ציפייה, מתוך כיסופים, להוגיע לבית המקדש. וכשהוא מגיע למקדש הוא מתמלא בהקשבה ובלימוד ובענווה אדירה. לעשות דברים מאוד 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 פשוטים. להרים דבר ממקום למקום זה מאוד מאוד פשוט, אבל הוא מתפלא לעשות את זה מהמקום הנכון והמדויק. לא להיות אדם פרקטי שיודע לייצר מעשים, אלא להיות אדם של נשמה. שכל מעשה מופיע מהמקום הנכון והמדויק שבו, ולאחר כך 20 שנה הוא באמת הידיים והרגליים של הקודש. ומתוך זה שהוא נושא את הקודש 20 שנה, אז הוא גם יודע לשיר את שירת הקודש. הוא יודע גם לקחת את כל הפרטים של העולם הזה, הוא יודע לכנס אותם ביחד, לשמור אותם אחד השני, ולהוציא אותה מתוך מנגינה מאוד מאוד מבוררת, מאוד מאוד מדויקת, מאוד מאוד שיטתית. כששומעים שירה אמיתית, עם כל המהפכנים הגדולים, לא יודע לאן זה ברח בדור שלנו, אבל כל מי שהביא איזו תפיסת עולם אידיאליסטית לחיים על המשורר, ז'בוטינסקי, שירת ז'בוטינסקי, יאיר שטרן, כל המהפכנים, כל האנשים הגדולים, מהפכנים להם, כל מעוררי תחיית החול, כולם עסקו בשירה, לכולם היה פנקס שירים בכיס. מי שרוצה להוביל איזה אידיאל, הכישרון הגדול של אדם כזה זה שהוא עסוק בלראות איך פרטים קשורים לאידיאל שלו, כל הזמן קושר עוד פרט ועוד פרט אל הקודש. לכן השומרים הללו, אנשי הקודש הללו, הם לא רק אנשים שעומדים בדלת ואומרים תיכנס או לא תיכנס, תתקרב או לא תתקרב. והשומרים הללו, הלוויים בגיל 50, הם אנשי גבול. הסוגיות הכי קשות שיש לנו בחיים זה סוגיות של גבולות. הכי קשות שיש. קל מאוד מאוד לדעת מה מותר ומה אסור, אבל זה בחמש דקות, נכון? זה ממש בשלב הכי פשוט. שולחן ערוך כתב את מה מותר ומה אסור, זה ממש ממש פשוט. עיקר החיים שלנו זה לא השחור והלבן, המותר והאסור. עיקר החיים של אדם זה השטח האפור, שהוא קילומטרים קילומטרים של שטח מהמותר והאסור. שם באמת התהיות קיימות, שם באמת השלבים הם כמעט, כמעט בכל סוגיה, כמעט בכל דירור. כל דירור הוא מלא שאלות. שבת חיי שרה, נכון? יש לה המון רווחים ויש לה המון מחירים. גם למי שנותן כתף במפעל החשוב הזה, איפה עובר הגבול? בין הכנסת תרבות נוספת לבית המדרש, התעסקות בכסף, לבין הצמחת תורה ושיתוף אנשים בחוץ, שבחיים לא זוכים לראות בית מדרש פעיל, בחיים, בכל החיים שלהם, לא זוכים לראות בית מדרש פעיל כזה בשבת, להיות מונעמים בצורה כזאת באור השבת. זה דבר שהוא מיוחד. איפה עובר הגבול? אדם קדוש הוא איש גבול. אנשים שיודעים לדעת, לסמן בצורה מאוד מאוד מדויקת, מתוך הכרת כל שלב השלב בחיים, מתוך זה שהם יודעים לקחת כל פרט למנגינה אחת, אז הם יודעים לקחת את החיים למקום מתוקן, למקום מדויק, למקום משמעותי. לוויים חיים בערי מקלט. מגיעים אל ערי מקלט, רוצחים בשגגה. למה דווקא אל הלוויים הם מגיעים? הדבר הזה הוא גם לא שולי, הוא גם מהותי, הוא עקרוני מאוד, העמידה של לוויים בערי מקלט. למה צריכים לפגוש רוצחים בשגגה? רוצח בשגגה זה אדם שיש לו המון המון כוח והמון המון שאיפות, המון המון אמביציות, והוא לקח את הכוחות האלה, את השאיפות האלה, ויצא איתם לחיים, אבל לרגע אחד הוא לא עצר, בשנייה אחת הוא לא עצר, הוא רצה מאוד מאוד לכרות את העץ. זו השאיפה שלו, זו המטרה שלו. הוא הרים גרזן כדי להקות את העץ, ומהעץ הזה טס כסם והרג מישהו. ברזל אף והרג מי שנמצא לידו. הוא כל כך עסוק בשאיפות שלו, כל כך עסוק במטרה שהוא שם מול העיניים, אז הוא בז לגמרי לדרך. אתה רוצה עץ? תבדוק את הכלים שאיתם אתה עובד. תבדוק את הסביבה. נכון סייף, כי זה הדבר הראשון, תבדוק את הבטיחות. מה אתה רץ הלאה? יש אנשים כאלה שמתוך השאיפות הבאות שלהם, בתוך התכנונים הגדולים שלהם, הם פוגעים בכל העולם. התורה קוראת להם רוצחים, בשגגה, אבל רוצחים. זה רצח, שאדם מוותר על כל השלבים ועל כל התקינויות בדרך אל מטרה גדולה, אז יכול להיות שיהיה לו בסוף עץ, אבל אנשים ישלמו מחיר. רוצח בשגגה בורח לעיר מקלט, ובעיר מקלט הוא פוגש את אנשי הקודש, הם אנשי לוי. מה לוויים מביאים לו? מביאים לו חיים של קודש שיודעים לזהות בכל שלב ושלב, בכל תקופה את דבר השם. בהקשבה, בסבלנות, בנשיאת הקודש, בשירה, בשמירה. כל שלב ושלב באנשי הקודש הזה, הללו הם מלאי תוכן, הם מלאי ברור, הם מלאים ברכה. הם מבשרים לאדם הזה שרץ אל המטרות ואצל השאיפות העתידיות, שאי אפשר להגיע לשום שאיפה עתידית, אם אתה לא מלא ברכה וערך אל מול מה שקיים כרגע, אל מול המציאות בשלב ההווי שלה. בכור אומנם מקשר כל בית בצורה טבעית אל הקודש. ובאמת כל אחד שמזהה את הקודש הזה, אז הוא נקשר מצד אחד. מצד שני, הוא לא עומד בניסיונות שהקדוש ברוך הוא ושהעולם הזה מביא לביטחון. הוא כל כך כל כך שייך אל הקודש בצורה טבעית, אז שמופיע איזה פרט עלום בחיים, שלא יודעים בדיוק מה עניינו, מה מטרתו, אז האדם לא עומד. כל ניסיון בחיים של אדם בא לנוסס אותו, בא להרים אותו אל קומה החדשה, אבל בשביל שהניסיון הזה ירים אותו, הוא חייב להיות מחזיק בברכתו האהובית, הוא ממש חייב לראות את כל הברכה שיש בו כרגע. שבט לוי עומד ליד משה ומזהה ברגעים מאוד מאוד קשים את הקשר שלו אל הקודש. אומרים לו לקחת את החרב ולהכות את האחים שלו, הוא לא מתבלבל בכלל. למה לא? לכאורה זה כמו, זה אכזריות כזאת שאנשי הקודש חלילה מתגלים בה. למה ככה נראים אנשי קודש? אנשי קודש זה אנשים שיודעים לזהות בתוך הרגעים השבורים, בתוך רגעים מאוד מאוד מורכבים, את הגבול בין נכון לבין לא נכון. בין דבר שהוא מאוד מאוד כואב, אבל הוא צריך לעשות עכשיו בשביל כלל ישראל, לבין דבר שהוא מאוד מאוד נעים, ועם ישראל כולו מרגיש אותו בנוח, אבל הוא אסור ברגעים הללו ממש. זה נס, זה נס, זה ניסיון. ניסיון זה להרים מישהו מהמקום שבו היה נמצא למקום אחר. בכורה ניתנה, קדושת הבכור ניתנה לו בצורה טבעית, בלי שום טיפוס. מיום אחד זה נפל עליו והוא התגדל בצורה כזאת. לכן, שמגיע רגעים של קושי, מתגלה שהקדושה הזאת היא לא באמת שלו. הוא רץ אל המטרות ולשאיפות, הוא רץ אל המעמד הגדול הזה של להיות קדוש, אבל הקודש הזה הוא לא התגלה לו. כן.
מסוגלים
לקדושה
הזאת, אבל
הם
עובדים רק בגיל 30.
מסע הקודש שלהם הוא הרבה
יותר
ארוך. שבט לוי מתקדש תחת הבכור, אבל המפעל והכינון קדושה בחיים שלהם הוא לא מבטן. מומים פוסלים בהם שאין שנים. שנים פוסלים בהם ואין המומים פוסלים בהם. הם צריכים שנים. רש"י מביא. הצמיחה הזאת של הימים היא חשובה מאוד מאוד לשבט לוי. הוא לא קדוש בגלל שהוא נולד בכור. הוא קדוש בגלל שהוא טיפס בשנים, מגיל 20 ל-25, ל-30, ל-50. הוא גם לא עושה הכל בבת אחת. לא כתוב ביחס לשבט לקדושת הבכור שהיה את הסינון הזה, את הטיפוס הזה. זו קדושה שנבנית אחרת.
וגם קדושת הלוי, כברת הלוי.
תמיד קדושה היא מלמעלה למטה. ודאי שהקדושה תופיע בצורה כזאת שאתה לא תוליד אותה, לא תייצר אותה. דברים קדושים הם לא בגלל שאנחנו בחרנו שהם קדושים, בגלל שאנחנו יודעים שהקודש מופיע בהם. זה לא מפריע, אבל הצורה שהקדושה הזאת הסתדרה מלמעלה למטה בשבט לוי ובבכור היא שונה בעצם. כי הבכור זה הוא, זה הוא. ושבט לוי בשביל להיות אנשי קודש צריך סבלנות אדירה. לחכות 25 שנה. 25 שנה זה המון זמן. אתם יכולים לזהות את זה. לא התבקש, הוא לא יכול, לא צריך גם, בגלל שמבטן הוא התקדש, תחת כל בכור מצרים.
יש דבר אחד, יש, כמו שאמרנו,
בכור לא יכול לחכות. בכור לא יכול לחכות 25 שנה. זה לא הכישרון שלו. זה לא הכישרון שלו. אתה תיקח בכור ותגיד לו להמתין לקצבים של החיים, זה לא נכון, אתה תהרוס אותו. בכור זה אדם שהוא באמת יודע להבקיר, הוא באמת יודע להיות ראשון בהכל ולעשות פעולות כזה, זה הברכה שלו. הוא יודע לצעוד קדימה בצורה מאוד מאוד משמעותית. זה מאוד טוב בחיים שיש אנשים כאלה, אבל הקודש זה לא נצרך. בקודש זקוקים לאנשים שזהו את הערך האלוקי בכל שנה ושנה. ברור שהטבעיות של הקודש של הבכור היא משמעותית מאוד, רק היא צריכה לעמוד בימי מלחמה, בימי מאבק. אנחנו לא מוותרים פה על הטבעיות. אצל שבט לוי אין את הטבעיות הזאת בצורה פשוטה, ממנים אותם, ולכן בונים להם טבעיות כזאת. מאוד הרגעית, מאוד מאוד משמעותית, על תהליכי החיים. זה לא שיש בכור טבעי ולוי קדוש מרוחק מהטבע. המטרה של הלוי הוא יהיה גם קשור אל הטבע. אבל הבכורים לא עמדו, הם לא הצליחו. ככה הקדוש ברוך הוא רצה, שהטבעיות הזאת תופיע את החיים. אבל זה לא הצליח, כי ברגע שמשהו נעשה רק בצורה טבעית, רק בצורה של שייכות בלי ברור, אז ביום שורה זה מפיל הכל. כשהקדוש ברוך הוא בוחן כל אדם לפני שהוא מעלה אותו על נס, זה לא בסיבה טכנית. הוא בוחן את האנשים ושואל אותם על נס בגלל שהוא באמת, באמת מבין שהבכוח צריך להתגלות. ואם אצל בכור, הבכוח לא התגלה, אז יש פה אוזלת יד, יש פה איזה חיסרון. כן.
אני עכשיו בדמות של לוי, לא הייתה כל כך כזאת לפני ש... של תקינה...
שבט לוי.
כן. תקינה של לוי בשכם או של פנחס, זה יותר לפרוץ קדימה, פחות לחכות
מסבלות. נכון. ועדיין יש משהו בתוך הקדושה הזאת גם שם. החזונה יעשה את אחותינו. שמעון ולוי לא רק רוצים להרוג את שכם בן חמור בגלל שהוא עצבן אותם, אלא בגלל שכבוד האומה מעניין אותם. יש בהם, נכון? כהנים כעסנים הם. אחרי הגמרא מביאה, זה משהו שנשמר עם שבט לוי. העיסוק הזה בדמים ובעבודת הקורבנות יוצר מצב נפשי מאתגר לגמרי. כן, הקודש לא טבעי לאנשי לוי. אבל הם עובדים עליו, הם עמלים. הם עמלים לזהות בתוך החיים את השלבים שאליהם הם מתפתחים ומתגלים. איש קודש זה אדם שיודע לזהות בכל שלב בחיים שלו את דרישת השם ממנו. ולא לסמוך על שלבים הבאים, ולדעת שברגע שהוא דוחה דברים לשלב הבא, אז הוא הורס לעצמו את החיים, הוא יוצר איזה חלל שהוא לא יבנה את הכל. נגמר לנו הזמן, אני רוצה בחמש דקות שיש, נכון? יש לי חמש דקות? לראות פה את הפסקאות למטה, תראו, במידות הראיה, בסוף, במידות הראיה, יש מידה מאוד מאוד חשובה, שתי פסקאות שנקראת תיקון. מי שמצייר בדעתו, שמתקן את העולמות בעבודתו. זה טוב לתקן את העולמות בעבודתו? טוב או לא? זה הייעוד, נכון? לתקן עולם במלכות שדי, זה השאיפה, נכון? אז מעולה ציור כזה. ואינו יודע את ערך נפשו ואת סדר הרוחניות הנפשית בכללה, הוא מלא הזיה ודמיונות כוזבים. מי שעוסק בכללים, בכותרות אדירות, בשאיפות מאוד מאוד גדולות, אבל הוא לא יודע איך לכנס את השאיפות הגדולות הללו אל ערך נפשו, אל סדר הרוחניות הנפשית בכללה. אז הוא מדבר אלוקים, והוא מדבר גודל, והוא מדבר ברכה, אבל הוא מלא הזיה ודמיונות כוזבים. זה מה שהוא מלא. הוא מלא דמיונס. מה זה דמיון? דמיון זה משהו שמאוד מאוד קרוב לשכל. אבל הוא עלול מאוד מאוד לטעות. הוא משקר על עצמו. הוא אומר, וואו, אני חיה את הגודל והגודל 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 והגודל, אבל הוא לא מבין שבשביל לחיות גודל, בראש ובראשונה מי שצריך להיות גדול זה אתה, בהווה, ברגע הזה, בשלב הזה. ואם אדם חבר מדבר על תכנים מאוד גדולים, הוא לא יודע לקשור אותם אל הגודל הזה, אז הוא שקם. אבל מי שיודע שבכל תיקון מוסרי, איך התנועה צריכה לבוא? לא מלתקן עולם חוץ שעדיין בלי להכיר את עצמך, הפוך, בדיוק הפוך. מההווה, מי שיודע שבכל תיקון מוסרי, כל מידה טובה, כל לימוד הגון, כל מעשה טוב, גם הקטן שבקטנים אפילו שיחה נאה, הפופורט את כל האוויות המבורכת, ככל שהיא יותר פשוטה, יותר גדולה, תיקון מוסרי. בסדר? כל דבר שהמוסריות שבאדם הדריכה אותו, הוא לא מתקן את העולם, זה בינו לבין עצמו, אף אחד בכלל לא ידע על זה. מישהו זרק לו איזה מילה, לא לפי המתכון שלאוזן שלו נעים לשמוע. בא לו לפנק אותו. לשלוח אותו לאן שצריך. הוא מכנס את הכל בתוך הלב, עובד על עצמו. מאפק, שומר, הנעלבים ואינם עולבים, מידה טובה, לימוד הגון, מעשה טוב, גם הקטן שבקטנים, שיחה נאה, לימוד דרך ארץ, התעניינות, מאור פנים, מה שלומך. אם אתה מוצא בצורה אינסטינקטיבית, פשוטה, זה גם יפה, זה נפלא. אבל הוא לא רוצה לתקן עם זה את העולם. אם אתה מבין ששם השם מופיע דרך המעשים הקטנים הללו שלו, אבל מי שיודע שבכל תיקון מוסרי הוא מרומם את הרוחניות שבנפשו. נו, אנחנו רוצים לעסוק בעצמנו? רוצים לתקן עולם? שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו קצת שמח, אנחנו יודעים, אבל זה ממשיך. והרוחניות הלא יסוד כל מציאותה. ונמצא שעל ידי הרמת הרוחניות שבנפשו מתרוממת כללות נפשו בהווייתה. ההוויה הפרטית מתייחסת בחוס קשר אמיץ מאוד אל ההוויה הכללית. ומלא בהתרוממות חלק אחד של ההוויה, מתעלית ההוויה כולה. איך מרוממים את ההוויה? איך מתקנים עולם החוץ שלנו? אנחנו לא עוסקים בהוויה ובלעתיד לבוא ובשלב הבא. לוקחים אחריות על ההווה, על הרגע, על עכשיו. אדם לוקח את החיים שלו עכשיו, בשלב הזה, למקום גדול יותר, גם אם זה קטן שבקטנים. אנחנו ארוגים ביחד, באלף. אנחנו, כל העולם הזה הוא נמצא במקום אחד, הוא משפיע, הוא מלא השפעה אחד על השני. העולם הוא אחדותי, ושאדם חי בתוך מודעות על האחדות הזאת, מתוך ברכה והכרת האחדות הזאת, אז הוא מלא השפעה, הוא משפיע על עצמו, הוא משפיע על הסובבים אותו. הוא משפיע על הסובבים אותו, הוא משפיע על המרחב הציבורי הקרוב אליהם, על העיר שלו, על המדינה, על האומה, על העולם. ככה זזים, מתוך ההוויות הקרובות. ובזה מתקנים באמת עולמות עד אין חקר. בכל דבר טוב, כשהולך האדם בדרך הרעיון הזה, דעתו מתרחבת, ודמיונותיו הולכים ומתקרבים אל האמת. ההשפעה הישירה של אדם כזה זה שהמדמה שלו מבריא. הוא אדם בריא, אז הדמיונות שלו בריאים. מי שעסוק כל הזמן ולדבר גדולות, והגודל הזה לא מתכתב עם ההווה היומיומי שלו, אז הוא מלא הזיה ודמיונות כוזבים. הוא אומר כל הזמן לדבר ולתקן ולעשות, פה, 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 פה. אבל העולם הזה כל כך מסבך אותו. הוא מאוד גדול. בטבע גדול, לכן הוא מדבר גדול. אבל העולם הזה מאוד מסבך אותו, בגלל שהוא אף פעם לא עוסק בלקשור את הקשר בינו לבין הגודל הזה. אבל העולם חי הפוך. העולם לא מחפש אנשים שיודעים לדבר גודל. זה מספיק. נעלה לכם סוד בצל ההקלטה. קל מאוד להעביר שיעורים. באמת. קל, לדימויים, לדוגמאות. זה החלק הקל שבחיים. לקחת את החיים האלה לעבודה, למעשה, ליצירה, לצורת חיים כזו שכל הזמן מוצאת את הקשר אל התוכן הזה. כולנו חולמים להיות, כולנו. אני בתוככם מדבר בראש ובראשון על עצמי, להיות חולמים, להיות תלמידים של רבנו בחיי. זה עולם של בחינה, של הסתכלות, של מבט מחודש. אז המדמה משתנה. מה זה המדמה? אדם מסתכל על עצמו כטוב. אם אדם רואה את עצמו כטוב, אז בהוויה יש טוב. הרב שראינו בפסקה שבוע שעבר בשמונה קבצים. העולם הוא באמת טוב. הוא זקוק לאנשים שיראו את העולם הזה בטוב. שיראו אותו בסימפתיה, שחריאו אותו לטוב. כשאדם מכריע את העולם הזה לטוב, הוא חוטף בראש. הוא משלם על הטוב הזה. אם אדם הזה אומר, לא, אני סומך עליך. אין פה אנשים מורכבים, אז כנראה שיעבור עליו איזה מורכבות אחת או שתיים. אבל הוא לא הפסיד. זה לא הפסד לשלם עבור גדלות חיים, צורת חיים כזו או אחרת. מה שהאדם יכול לתקן טוב הוא שיחשוב בזה ואל יתרשם מתיקונו. ומה שאין בידו לתקן, אל יתעסק בו תדיר. יש לזה נפקא מינה ישירה גם. אם אתה יכול לתקן, אז תעסק כדי להתקן. ואם יש ריק עולמי גדול כזה, שהוא לא בידיים שלך, אז אל תתעסק. ויקיים דאגה בלוי ששיחנה מדעתו. ויעסוק בתיקון נפשו ובתיקונו של עולם. בבהירות שכלית רוממה עד כמה שאדום מגעת, והתקיים בו גולל השם מעשיך ויקון מחשבותיך. תעסוק בהווה שלך, תעסוק בדלת העמוד שלך. שאדם עוסק בדלת העמוד שלו מתוך אמביציה, מתוך הכרת הערך, מתוך שמחה, הכל שלב ושלב. לא שואל את עצמו בגיל 5, למה הוא לא בגיל 20, בגיל 20 הוא לא בגיל 50. ואז קורה בדיוק הפוך, כי הוא בגיל 20 הוא שואל את עצמו חבל שהוא כבר לא בגיל 5, פספסתי שלבים חשובים בחיים, הוא מפצה. בגיל המבוגר שלו, על כל הדברים שנעלמו, כל הדברים שעבדו ממנו. להיות עוביים, לזהות בכל שלב, לעסוק בתיקון נפשו, בתיקונו של עולם, בבהירות שכלית רוממה, עד כמה שידו מגעת. כמה שידו מגעת, בפשט, בפסקה פה זה בפשט. בדלת אמות, מה שאתה מצליח להשפיע עליו. ואם יש משהו כזה גדול, שלא בידיים שלך, איזו ירושה כזאת, אדם קיבל מאבותיו, איזו ירושה. אדם קיבל מהעבר שלו איזה מתנה, איזה מורכבות, זה של הקדוש ברוך הוא. שלך, זה של הקדוש ברוך הוא. אתה תעסוק בהווה. הרב כותב באורות התשובה שיש מצבים שהעבר, שההווה משפיע על העבר. אדם אוכל, נכון ביחס לאכילה, הרב כותב, אדם אוכל ממקום נמוך. ואיך ברכת המזון? ברכת המזון מרוממת גם את המקום הנמוך שבו הוא אכל. הוא נוטל ידיים לפני כדי לאכול מקום אדם, לא מקום בהמה, מקום מרומם. אכל, נפל לאנשיו, ברכת המזון מסוגלת להשפיע גם על העבר. אל תעסוק במה שהיה, מה שנעלם, גם העתיד הוא רחוק ממך. להיות אדם עובי, להסתכל על ההווה במקום קרוב. זה אנשי קודש, אנשי קודש זה אנשים שיודעים לזהות בכל שלב את דבר השם. לזהות אותו לא מתוך הבקרה, לא מתוך בכורה משמעותית שמופיעה בכל דבר ודבר, בלי הכנה, אלא מתוך סבלנות. להכנה, להתמסרות לכל שלב ושלב. עד כדי כך שאדם מסוגל במרחב המשמעותי שלו לראות עוד ועוד את הקשר לדבר השם בכל דבר. אנחנו בעזרת השם, שבוע הבא נמשיך בדברי חובת הגאולה בפנים. חזק וברוך. כן.
מה כן ראו להצטער?
מה זאת אומרת? מצטערים על חטאים, מצטערים על עוונות.
גרויסע גיטן שכוח, גרויסע גיטן שכוח.